לפני ש... זאת אומרת, יש שתי אפשרויות להבין מה משמעותה של תחושת החנק הזאת. אפשר היה להבין, והרבה פעמים זה יוצא לידי ביטוי באופן הזה, אבל לדעתי הרבה פעמים אנשים לא מבינים את עצמם, או לא מביעים את עצמם נכון. שתחושת החנק הזאת היא תוצאה של מצוקה. קשה לי. זה מכביד עליי. מטילה עליי מגבלות ההלכה, בעולם החופשי שלנו, שככה כל האפשרויות שהוא פותח, או הרבה מהאפשרויות שהוא פותח, איכשהו סגורות בפניי. אני לא מדבר על החנק הזה. לא מזלזל בו אגב, אבל אני לא מדבר עליו. אני מדבר על החנק של מי שרוצה לעשות את רצון השם. על החנק של אותו אחד שאומר, אני פשוט לא עושה את הדבר הנכון. לא בגלל זה קשה לי, אלא זה לא הדבר הנכון. את החנק של אותו אחד שלומד את הלכות תערובות, ודן שם במכניזמים של פיזיקה וכימיה של המאה ה-12-14 ומטה, וחושב שהעסק הזה לא מחזיק מים. עכשיו, אפשר למצוא לו כל מיני פתרונות, קונסטרוקציות פורמליות שמחליפות את התפיסות המדעיות, העובדתיות הפשוטות. זה לא היה במקור ככה, זה פתרונות אד הוק, שבסופו של דבר, לפחות הרבה מאיתנו נדמה לי לא משתכנעים מהם. יש אנשים שזה נותן להם מענה מספק, אבל התחושה היא שזה לא באמת. זה לא באמת מה שהתכוונו לומר לי פה. כשאומרים שכאילו בולע, הכוונה שבאופן עקרוני הוא בולע, לא באמת הוא בולע. כשאם תבדקו אז תמצאו בתוכו כל מיני דברים. כן, הם התכוונו לזה שתמצאו בתוכו כל מיני דברים. אז אנחנו יכולים כמובן לשנות את ההתייחסות. הם התכוונו, אנחנו יודעים היום שלא, אבל זה לא משנה. אז אנחנו נמשיך לשמר את הדבר כאיזושהי קונסטרוקציה פורמלית, כי אנחנו לא רוצים לגעת בתהליך הזה. טוב, זה מי שזה נותן לו מענה בסדר, אבל אני רוצה לחזור לאותה תחושת חנק שדיברתי עליה קודם, שאומרת, אני רוצה לעשות את הדבר הנכון. שיהיה חומרה, לא אכפת לי שיהיה חומרה, אבל אם אני יודע שזה באמת הדבר הנכון, זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות היום. לא השתכנעתי. זה מה שהוא מצפה ממני. לא בגלל שקשה לי. זה לא הקושי. החנק פה שאני מדבר עליו הוא החנק האינטלקטואלי. הוא החנק הרוחני, לא החנק הפסיכולוגי, האנושי, הפיזי, שאומר, אני במצוקה, תנו לי מענה. עכשיו, אני יכול להביא כל מיני דוגמאות, רק כדי שהדברים לא יישארו לגמרי למעלה. אז זה מתחיל, יש כמובן הדוגמאות הכי קלות שביד צפון, זה הדוגמאות האקטואליות, הקונטרוברסליות, מעמד האישה, תו למי תו תעמדו, כל מיני דברים מן הסוג הזה, שהקשר בין מה שחושבים עליהם אצל חז"ל לבין מה שאנחנו פוגשים היום, ובמקרה הזה זה לא בהכרח בגלל שחז"ל טעו, אלא בגלל שהמציאות השתנתה. הקשר הוא מקרי בלבד, או קורלציה היא לא אפס עם מינוס אחד. ולכן זה מעורר מצוקות, אבל אלה הנקודות הטעונות, ולכן שם אולי דווקא לא הייתי רוצה. בגלל שאני לא מחפש להקל על מצבם של אנשים שקשה להם, אני לא מזלזל בזה, אבל לא זה נושא הדיון שלי. אני מחפש מה נכון לעשות. מצידי שיחמיא על האנשים שקשה להם, שיהיה להם קשה עוד יותר. אבל שידעו שהם עושים את מה שנכון. ובמובן הזה, אז דיברתי קודם על פגיעה בכלים. אני יכול לדבר על הרחקת 3 חודשים בין נישואין, פטירת הבעל הראשון לנישואי הבעל השני. אני יכול לדבר על כן, טוב, מעמד האישה שהיה כמובן לדברים הפשוטים ההם, הקונטרוברסליים ההם, מעמד של חרשים, קטניות, נוסחי תפילה, יום טוב שני. עכשיו, פעם היו נקודות כאלה, אני מניח תמיד, בהלכה היו נקודות פורמליות, יש ממדים פורמליים בהלכה. ההלכה לפעמים מתרחקת מהמציאות העובדתית, וזה תמיד היה, אני חושב. זאת לא תופעה חדשה, המינון הוא חדש. המינון הוא כזה שיש כל כך הרבה נקודות שבהן כבר נוצר הפער האקספוננציאלי שדיברתי עליו קודם, שאת כולם אנחנו עכשיו מנסים לפתור באופן של פורמליזציה. להפוך את זה לאיזשהו עיקרון שלא אומר הרבה, אבל צריך לשמר אותו כצורתו החיצונית בלי לשמר את הליבה שלו. לאבד את זה, לשפוך את הליבה שלו ולשמר את צורתו החיצונית. אני לא מזלזל בתהליך הזה, זה תהליך חשוב. אבל זה תהליך שיכול להחזיק מים כשאתה מדבר על 2% מהמערכת. תומס קון בפילוסופיה של המדע, סוציולוגיה של המדע הייתי קורא לזה יותר, מדבר על השאלה מתי מחליפים פרדיגמה. ובניגוד לתפיסה הפשטנית של פופר, שכאשר אתה עושה ניסוי אחד והתיאוריה הופרכה, אז אתה מחליף אותה. כן, פופר שאמר שאי אפשר להוכיח תיאוריה אלא רק להפריך אותה, אז התפיסה הנאיבית הזאת שאומרת שאם אתה מעמיד את התיאוריה בניסוי אחד והיא לא עומדת, אז לא מחליף אותה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, כי אנחנו צריכים לחכות זמן, יש איזושהי ארטיקולציה, שכלול של התיאוריה, אז מתי מחליפים פרדיגמה? מתי מחליפים תיאוריה? מחליפים תיאוריה כאשר המינון הופך להיות קריטי. כשסך הבעיות מכלל המערכת הוא כבר אחוז שאתה לא יכול לחיות איתו הלאה ולחכות שאולי זה ייפטר, כי זה בסך הכל מוצלח. התחושה שאנחנו נמצאים שם, בהקשר ההלכתי. אני חושב שזה שלב שבו אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. כיוון שאין לי כבר הרבה זמן, אז אני אעשה טלגרפית את שני האספקטים הבאים. אולי עוד משפט אחד על האספקט הזה, ומהר את שני הדברים הבאים, כי הם באמת יותר טכניים. עוד אספקט אחד. מה זה נקרא לשמר את ההלכה? מה זאת ההלכה בכלל? צריך לשאול קודם. מה זאת ההלכה? אז יש כאלה שתופסים שההלכה הזאת זה אוסף הנורמות. מה שמופיע בגמרא, בשולחן ערוך, בטקסטים הקנוניים, במקורות המחייבים. זאת טעות. ההלכה תמיד בנויה כאוסף, זאת אומרת, אנחנו, יש סוגי נסיבות שונים, ועל כל סוג של נסיבות אמורה לחול נורמה, או אוסף של נורמות. כן, אז זו דוגמה שהבאתי גם במאמר בעיתון, שאולי היה אחד הטליזטורים לדיון הזה. על אין אדם פורע תור זמנו. אין אדם פורע תור זמנו, זאת אומרת, אדם שטוען פרעתי את החוב כשהוא נמצא עוד טרם הגיע זמן הפירעון, הוא לא נאמן. כי אדם לא פורע בתוך הזמן. אדם בדרך כלל מושך בזמן, כל עוד הוא יכול. מה יקרה אם המציאות תשתנה? והיום אנשים פתאום כן יפרעו בתוך הזמן, מסיבה כזו או אחרת. האם זה נקרא לשנות את ההלכה, אם אנחנו היום נשנה את החזקה הזאת שאין אדם פורע תור זמנו? אז התשובה שלי היא שלא, היא שההלכה זה לא שלא מוציאים ממון, שמוציאים ממון מאדם שאמר שטיין טוען שהוא פרע בתוך הזמן. ההלכה היא שאם יש חזקה, אז מוציאים מכוחה ממון. ההלכה זה עקרון הגשר שאומר, אם הנסיבות הן כאלה, אז הנורמה המחייבת היא כזאת. לא הנסיבות חייבות להשתמר, או הן נצחיות, ולא הנורמה היא נצחית. מה שנצחי, מה זה תורה? התורה זה הקישור בין הנסיבות לבין הנורמות. כלומר שאם יש חזקה, אז אנחנו צריכים להוציא ממון מכוח החזקה הזאת. האם יש או אין חזקה? שאלה עובדתית, צריך לבדוק אם כן או לא. כתוצאה מזה, אם המציאות משתנה, תהיה חזקה הפוכה, הנורמה גם היא תהיה שונה ממה שמופיע בגמרא. אז המציאות שונה וגם הנורמה שונה. הנורמה הכוונה האם הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם. אז מה כן נשמר? מה שאומרים? את העיקרון הזה שקושר את הנסיבות לנורמה. העיקרון הזה תמיד נשמר. את האם אז. את הדבר הזה באמת צריך לשמר, לפחות שהוא מופיע במקורות קנוניים. כל השאר זה יכול להיחשב כשינויים, אבל לפחות שינויים לגיטימיים, אם בכלל דבר כזה נקרא שינוי. עכשיו, ממש טלגרפית שתי השאלות הבאות. השאלה הבאה זה האם אפשר לשנות. במשפט אחד, לכאורה לא. לא, אי אפשר לשנות, לא משנה בכלל במה. למה לא? בגלל שהרמב"ם כותב בתחילת הלכות ממרי, שבהלכה דאורייתא, אני אשתה את זה בקצרה, הלכה דאורייתא צריך דבר שבמניין צריך מניין אחר להתיר. בית דין הגדול קבע משהו, צריך בית דין גדול אחר כדי לשנות את זה. מה שמופיע בגמרא מקובל בין הפוסקים, שזה נחשב כאילו דבר שבית דין הגדול קבע. אז צריך בית דין אחר להתיר, או בית דין באותה רמה, או בית דין אחר, לא משנה באותה רמה, זה כבר יותר הדין, בית דין אחר להתירו, אין לנו היום דבר כזה. זה בדאורייתא. בדרבנן המצב הוא יותר חמור, כי בתקנות ובגזרות צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין, ובשיטת הרמב״ם אפילו בדבר שבתקנה וגזרה שבטלו טעמה. אפילו אז צריך בית דין שיותר גדול בחוכמה ובמניין, כשההנחה היא כמובן שיש ירידת הדורות, מה שאומר שה... ההלכה הזאת ריקה מתוכן לחלוטין. אף פעם לא יהיה בית דין מאוחר שגדול בחוכמה ובמניין, כי בהגדרה יש ירידת הדורות. אז לכן בעצם גם הלכות דרבנן אי אפשר לשנות. אז בעצם התשובה לשאלה השנייה היא לכאורה, לא. אולי צריך לשנות, ככל ששכנעתי אתכם, אבל אי אפשר. אז גם כאן נדמה לי שזאת הסתכלות טיפה פשטנית, השינויים נעשים לאורך כל הדורות בכל המישורים. באיזה מנגנונים? זאת שאלה טכנית, אפשר להרחיב על זה יותר מאוחר. יש לזה כל מיני סייגים, פשוט באופן כללי אני אומר, בכלל עם כללים בהלכה צריך להיזהר. כי כללים בהלכה זה תמיד משהו שהוא קריאת כיוון יותר משהו שמחייב, ממשהו שמחייב באמת. העובדה היא שלכל כלל כזה יש הרבה מאוד יוצאים מן הכלל, ישנם תקדימים לעניין הזה, הרב נרי אפילו כתב על זה בסוף הספר שלו על השתנות הצבעים. שאלה אחרונה שבה אני מסיים, לגבי שיקולי המדיניות. מה יהיו התוצאות? נגיד שצריך ונגיד שאפשר. עכשיו צריך לשקול מה תהיינה התוצאות. התחושה תמיד, האינסטינקט השמרני אומר, אם אנחנו נשנה, העסק יתפרק. הרפורמים יסתערו עלינו, אני לא יודע מה שיקרה. העסק יתפרק, התורה תהיה כשתי תורות, לא יודע מה, כל מיני אפוקליפסה עכשיו. צריך רק לזכור דבר אחד, שגם להפך יש מחיר. זאת אומרת, גם אם לא משנים, יש מחיר. ואני לא מכיר את המחיר של המוכנות לשנות. יש לזה לפעמים מחירים כבדים מאוד. צריך מאוד להיזהר, במיוחד בחברה שלנו, שהשינויים עלולים להיעשות באופן לחלוטין לא מבוקר, בגלל המצוקה שתיארתי קודם. מצד שני, אם אנחנו לא נעשה שינויים, אז זה כמובן נתפרק עוד יותר מהר, ועוד יותר חזק, ומעבר לשאלה אם זה נתפרק או לא, אנחנו פשוט לא נפעל נכון, מה שאמרתי קודם, ברובד הראשון. קודם כל זה לא מה שההלכה רוצה. עכשיו אני צריך סיבה מאוד טובה, למה לתת לשיקולי המדיניות להכתיב לי התנהגות שהיא לא נכונה ברמה ההלכתית. אולי יש כזה, יש מצבים כאלה, בהחלט. אבל חובת הראיה היא על מי שרוצה לשמר, זאת טענתי. מי שרוצה לשמר חובת הראייה היא עליו. ושהוא דורש ממני להתנהג לא נכון, על פי ההלכה. ואם אתה רוצה שאני אתנהג לא נכון, תן לי נימוקים טובים למה לעשות את זה. לפעמים יהיו נימוקים כאלה. אבל צריך להסתכל על זה באופן הזה. טוב, אני אעצור כאן.
תודה רבה לרב מיכאל. אני לא אקדים שוב. אני רק אזכיר שביקשתי מרב פרופסור מריה לבטל, לפחות בשלב הזה, להציג את שיטתו וההתמודדות שלו עם העניינים, וגם כשהוא ירגיש צורך הוא יגיב, אבל הוא כאן כרגע תקן דבריו שלו, והמקומות והדרכים שנראות מבחינתו התנהלות ראויה בנושא, התנהלות ראויה. הרב פרופסור נריה בטל, מזה כמעט עשור, הוא נשיא מכלל תורות ישראל באלקנה, הוא למד בישיבת כל תורה עם רב שמואל, וברחובות, ויש עוד קמפוס, לא? שני קמפוסים. למד בישיבת כל תורה אצל רב שלמה זלמן אורבך, זכר צדיק לברכה, במרכז הרב, אצל רב צבי יהודה, אצל רב ישראלי, אצל רב אברום, זכר כולם לברכה. כתב שלושה ספרים, ותאמינו לי, מאות מאות רבות של מאמרים תורניים ואקדמיים. הספר האחד שמאוד רלוונטי לערב הזה הוא ספר השתנות התוואים בהלכה, שהוא עושה מרשים מאוד של נקודות המפגש בין הציבות וחזקות וכל הדברים שמנינו קודם. לא רק אוסף, אלא גם ביטוח וכו'. זהו, בבקשה, נראה.
מוריי ורבותיי וגבירותיי, קודם כל אני שמח מאוד לפגוש בו ידידים טובים וגם חובי משפחה, אז הזדמנות טובה להגיע לכאן. והשנית, יש לי בשורה מצוינת לכולכם, הערב הזה ייגמר הרבה יותר מהר מה שחשבתם. אני יכול להסתפק בארבע מילים, אני מסכים לכל מה שנאמר. אני הוזמנתי לכאן, והמנחה הנכבדה גם התקשרה אליי, אומנם קצת באיחור, אבל בכל זאת התקשרה אליי, וביקשה ממני שאני לא רק אתפלמס עם קודמים, ולא רק להתווכח וכו' וכו', זה יכול לבוא גם בתבשוליים, אבל בעיקרו של דבר לבטא שיטה, לבטא אמירה משלי וכו' וכו'. יתרה מזאת, גם מארגן הערב, או אחד ממארגנים הערב מייל, גם שלח לי שני מאמרים של ידידי, אפילו אני לא יכול לומר אמיתי, כי לא הייתה, אני חושב שאני חושב שאני שלא יכול להתאמת. שלח לי שני מאמרים של הרב דוקטור מיכאל אברהם, כדי לחדד ולהעצים ולפלמס וכן הלאה וכן הלאה, ולצערי, לא אמרת דבר וחצי דבר מהדברים האלה, אז כנראה שיש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. או שזה הדלת שאחרי א', ב' וג', שאלה וזה לא הגעת, אני לא יודע. אבל בכל מקום, לגוף לגופם של דברים, אני מוכרח לומר שהדברים שנאמרו כאן הם, כמעט הייתי אומר מוסכמים בכללותם. פרט קטן פה, פרט קטן שם, תמיד אפשר להעיר, אבל זה באמת תפל וחסר. אז אני, כמו שאמרתי, פותח ואומר שעם עיקרי ורוב ככל הדברים אני מסכים, ואולי אני במידה מסוימת אתייחס לדברים של הרב דוקטור מיכאל אברהם כפתיח למה שאני רוצה לומר, אז אני אהיה דלי. אני אתייחס קצת יותר אולי לפרטים, ואולי מתוך כך גם להבחנות לאילו קטגוריות יותר נקודתיות, כי שני קודמיי דיברו באמת במישורים יותר במרומי האולימפוס התיאורטי, ואני חושב שצריך לרדת גם לרמת פרט. כיוון שנדמה לי שיש נקודה אחת כנקודת מוצא שלא כל כך צוינה, אם כי קצת בדברי המנחה. נדמה לי שנקודת המוצא לשיח הזה, לדיון הזה, לערב הזה, זה תחושה של חוסר נוחות. התחושה היא, בין אם היא צודקת ובין אם היא לא צודקת, אבל יש תחושה של חוסר התחדשות בהלכה, יש אמירות על חוסר התחדשות בהלכה, יש כתיבה על חוסר התחדשות בהלכה וכו' וכו', וזה בין אם מעיד על מצוקה ובין אם נובע ממצוקה ובין אם מוליד מצוקה. אבל בסופו של דבר, נדמה לי שהתחושה הזאת היא הבסיס לשיח ולהתכנסות הערב. הסיבה למסיבה זה אומנם הספר של דוקטור מאירות, אבל בעצם זו העילה המרכזית. בוודאי ובוודאי צדק הרב דוקטור מיכאל אברהם כשניתח את הכותרת, ואני כבר אלך בעקבותיו, שללא ספק היעדר התחדשות בהלכה הוא חורבן להלכה. זה נובע, זה לא חידוש של ימינו, זה גם לא חידוש של פעם, זה אמירה ישנה, ותיקה וקשישה. כן, רבי נתן נעמי בעל ספר הערוך, כאשר הגדיר את המושג ההלכה, אמר שזה נובע מישור של הליכה, כי ההלכה הולכת והולכת והולכת והולכת. לא תמיד שמים לב, כי אתה נמצא בדור אחד, ולא תמיד יש לך פרספקטיבה של מה שהיה לפניה ומה שהיה לאחריה. לפעמים אתה מורכב בזווית ההווה שלך. אבל ההלכה היא כל הזמן הולכת ומהלכת והולכת ומהלכת ומהלכת. זה גוף עניינה. אז היא הולכת והולכת והולכת. צריך איזשהו נקודת מבט, אולי קצת חיצונית, קצת מהחלל, כדי לבחון את הדברים, אבל זו העובדה. אלא מה? צריך, בתוך ההליכה הזאת, צריך להבחין בשלבים, בתהליכים ובתוצאות. בכלל אני לא רוצה לדבר על היבטים יותר תיאורטיים ויותר פרקטיים, אז אני אפסח על אמירה למשל מאוד קיצונית של הרב קוק, שאני חושב שבראייה פשטנית היינו מעמידים אותו במקומות השמרניים ולאמיתו של דבר במקומות מאוד חדשניים, אבל יש לו אמירה קיצונית למדי שבאה לידי ביטוי באחד הספרים שפורסמו לאחרונה לנבחרי הדור, כן פורסמו או לא פורסמו, למרות ששלשום ראיתי אותו כבר בסופו של ידיעות אחרונות, אז זה כבר זיקה פורסם. על אמירה שאפשר אפילו לחדש בתוך הדאורייתא כשלעצמו, על פי רוח הדור, על פי רוח האנושות וכן הלאה וכן הלאה, זו אמירה מאוד מאוד קיצונית, אבל אני קודם שפורסמו הדברים האלה לנבחרי הדור, גם אז הוא ביטא אמירות של רוח העם וכו' וכו', יכולים מאוד מאוד להשפיע על ההלכה, ואפילו ליצור העזה על גבול הפריצה, פריצת דרך, כולל גם הבא דוגמאות מדי פעם לנושא הזה. כלומר, כן, רוח העם ועשיית העם לא מעט פעמים, אלא הרבה מאוד פעמים השפיע על הפוסקים כדי לבחון את הדברים מחדש וכן הלאה וכן הלאה. נכון, שהדבר נעשה בתוך מוסרות מסוימים, מגבלות מסוימות, חלקם מובהקות יותר, חלקם מובהקות פחות. אני רוצה כן לומר מושג שאני רגיל להשתמש בו הרבה, למרות שהוא לא מושג הלכתי, הוא לא מושג רווח, הוא אפילו לא מושג סוציולוגי מקובל, אני חושב שהוא מושג מאוד מאוד שמיש, וזה נחות הלכתית, נחות בנון כף רב תף. אנחנו נמצאים בנחות הלכתית. אין לי שום ספק שאם הייתה סנהדרין בימינו, היו עושים הרבה מאוד שינויים משמעותיים, ואפילו הייתי אומר דרמטיים בהלכה. ניקח דוגמה אחת שהוזכרה קודם לכן, לגבי יום טוב שני של גלויות, בלי לגבי אין שום צל של ספק שהיו מבטלים את יום טוב שני של גלויות. אין לי שום ספק בדבר הזה, אין שום סיבה אמיתית, מהותית, בנושא הזה של יום טוב שני של גלויות, אבל יש לנו את המתווה ההלכתי שמקשה עלינו לעשות את השינויים האלה, בין אם מקשה ובין אם לא מאפשר, אבל מכל מקום, שורה תחתונה, אנחנו מקיימים את יום טוב שני של גלויות, למרות שאנחנו נמצאים במצב שלכאורה לא צריך לעשות את הדבר הזה. אז בהלכה שכבר הפרקה תפילת ערבית, אז מחר בבוקר, והשיב השופטינו כבר ראשונה ויצאנו כבר תחילה, תתכוונו יותר טוב, ואז יהיה לנו סנהדרין, וכן ישנה. אבל זה לא שהדבר הוא בלתי אפשרי, הוא אפשרי, רק אנחנו נמצאים בסטטוס מסוים שלצערנו הרב, יש לנו נחות הלכתית, היעדר הסנהדרין הוא דוגמה אחת, אבל יש לזה גם דוגמאות נוספות שמטילות עלינו מוסרות מסוימת. צריך אולי להזכיר גם, כדבר עקרוני, הלכה, בין אם להבדיל ובין אם לא להבדיל, כחוק, או הייתי אומר אפילו כחוקי יסוד, לא רצוי, לא נכון, שהיא תשתנה חדשות לבקרים. יש בחוקי, למדינת ישראל עדיין אין חוקה, אבל יש לה חוקי יסוד. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכן הלאה חוק השפיטה, וכן הלאה, יש כמה וכמה חוקי יסוד. בתוך כל חוק יסוד ישנו סעיף, וסעיף משמעותי, שכותב בקצרה, שהחוק הזה לא יהיה ניתן לניוד חדשות לבקרים. אתה לא יכול לנייד אותו, לשנות אותו, בלי פורום כזה ואחר, רוב מיוחס, וכן הלאה וכן הלאה. מדוע? מכיוון שזה עניין לא של חוק. חוק הוא לא יכול להשתנות חדשות לבקרים על פי קפריזה 3.5 חברי כנסת. ופה הדין, אם אפשר להשוות כאנלוגיה לנושא של ההלכה. לא נכון להלכה להשתנות חדשות לבקרים, וכן נכון להלכה להיות דינמית, כמו שאמרנו, ההלכה בלשון הליכה. אני אתן דוגמה אחת אולי בשביל לחדד שלוש גישות לנושא של פריצת המדינה לעולמה של הלכה אחרי 2000 שנות גלות. זו עובדה. העובדה היא שמשך 2000 שנות גלות לא עסקנו בסוגיות של ריבונות על הנגזרות של הדבר הזה. ויש לזה המון נגזרות. חלקן שאלות קטנות וחלקן שאלות מאוד גדולות. עם כינונה של מדינת ישראל, הנושא הזה כמובן עלה על שולחן מלכים, בין אם הוגי פילוסופיה של הלכה ובין אם רבנים. ולצורך העניין שלנו נאמר בקצרצרה שלוש גישות. גישה אחת שלצורך ענייננו ובצורה באמת מאוד מאוד פשטנית, נשים ככה כנושא הדגל שלה את ישעיהו ליבוביץ', פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אדם שפילוסוף של ההלכה, בין השאר, שבא ואמר שההלכה הנוהגת, לצורך עניינו, ההלכה של רבי יוסף קארו לא רלוונטית. רבי יוסף קארו לא הבין ולא ידע ולא יכל לדע מה זה ריבונות, ובוודאי לא ריבונות במובן המודרני של המילה. ממילא, כל מערכת החקיקה שלו בשולחן ערוך, וזה במובן הסטריאוטיפי של המילה, לא רלוונטי. לא רלוונטי, והגיע הזמן עכשיו לעשות חיתוך. ברור מאוד בין מה שהיה ומה שהווה, ולהתחיל את הדברים מהתשתית, מהיסודות, מהעקרונות הבסיסיים ביותר, ולמעשה, ולומר את זה בלשון קיצוני, לא להתחשב בדברים שקשורים לריבונות ומדינה וכדומה בשולחן ערוך. וכי אנחנו צריכים להתחיל את הכל מחדש. אני לא מדבר על הלכות ברכות, ולא מדבר על הלכות מהסוג הזה כמובן, הלכות תפילין, אבל דברים שנוגעים לריבונות ומדינה. זו אמירה יסודית ומאוד מאוד עקרונית. נגד האמירה הזאת יצא חוצץ במאמר שבשלושה חלקים, הרב משה צבי נרז הצה"ל, שאחר כך קיבל גיבוי רבני, אחר כך או תוך כדי, וגם אחר כך קיבל גיבוי רבני מאוד מאוד נרחב, וראש הכותבים בעקבותיו היה הרב הרצוג, שחיזק מאוד את האמירה שלו כרב ראשי לישראל, וכן הלאה וכן הלאה, שהוא אמר שהכל נמצא, לא דווקא בשולחן ערוך, אבל הכל נמצא בשולחן ערוך, וקודם לכן ברמב"ם, וקודם לכן בבבלי וירושלמי, וכולי וכולי וכולי. כלומר, כהנחת יסוד תיאורטית, פילוסופית וכיישום, בדרך של, נציין את אחד הכללים הנוהגים והרווחים ביותר בהלכה, בדרך של דימוי מילתא למילתא. כך ואחרת, כך ואחרת, בדרך של דימוי מילתא למילתא נמצא ונצליח לתת פתרון לכל סוגיה ולכל שאלה שתעמוד על הפרק. ועכשיו בואו נבדוק את הדברים האלה הלכה למעשה. אז בסוגיה של חשמל במדינה, לא חשמל בפרטי, נמצא פתרון, וצבא נמצא פתרון, ומשרד החוץ נמצא פתרון, וגם משרד החקלאות נמצא פתרון. נוגע גם דוגמאות שמסופחות ומורכבות כמשרד החוץ, שלא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, שכמעט ולא נדונה, אבל כן, טוען הרב דרע, כן, גם נוכל להשתית את הלכות משרד החוץ על דיבוי מילתא למילתא. זה מורכב, זה מסובך, הנתק הזה של 2000 שנות גולה מאתגר אותנו ביותר, איך נוכל לגשר על הפער הזה שבין התנ"ך, או תקופת שלמה עד ימינו, ריבונות של אז זה לא ריבונות של היום, שאלות סוגיות וסוגיות מאוד מאוד סבוכות, פרופסור טיורט כהן כאן נגע בחלק מהדברים האלה במישורים של צבא, כן, זה בהחלט סוגיות סבוכות ומורכבות, איך אפשר לקחת את מלחמות דוד ולהקרין אותם הלכה למעשה בימינו, אבל טוען הרב דרע, הדבר הזה אפשרי בדרך של דימוי מילתא למילתא. יש לנו כאן שתי גישות מובהקות בשונות שלהם, ויש להם כמובן השלכות רבות מאוד. הלכה למעשה כולנו יודעים שההלכה רווחת אצלנו, לצורך ענייננו, במרכאות או בלי מרכאות, נפסקה הלכה כדגם השני, ואנחנו רואים את הדברים הלכה למעשה, ואחרי הפוסקים בימינו משתדלים, מתאתגרים חדשות לבקרים בסוגיות האלה, ומאמצים את הדגם הזה של דימוי מתעלם מאיתנו. הדגם הזה מחייב חדשנות, הוא לא מאפשר את השמרנות, הוא עצמו דגם שמרני, אבל הוא מחייב כמתודה, וממילה כמובן גם כיישום, את החדשנות. הוא מחייב אותך לתת מענה חדשות לבקרים לסוגיות כאלה ואחרות, שכאמור לא שערו בבתכן בפן הזה, בפן המודרני של המילה. בהמשך לדברים שנראו קודם לכן, אני חושב שאת החדשנות ההלכתית אפשר לסווג בשוק בצורה מאוד מאוד סכמטית, אבל כלילה, לשלוש קטגוריות. הקטגוריה אחת זה דברים שהם אפשריים ורצויים בחידוש. הקטגוריה השנייה זה דברים שהם אפשריים בחידוש, אבל לא רצויים בחידוש. והקטגוריה השלישית זה דברים שהם לא אפשריים בחידוש. יש לנו הרבה מאוד דברים שנעשו בעשרות השנים האחרונות, שלא דומה כמובן מאות השנים האחרונות, אבל עניין מתמקד בעשרות השנים האחרונות, והם אפשריים בחידוש ורצויים בחידוש. זה לא אומר שהם מוסכמים, ברור שלא. מטבע הדברים לא יכול להיות שהם מוסכמים, כי דברים הם תהליכיים, ולכן דבר שהוא מטבעו חדשני, הוא לא מוסכם ולא מתקבל מהרגע להרגע, וזה מובן מאליו. אבל יש לנו רבות מאוד הדוגמאות של דברים שהם אפשריים בחידוש ורצויים בחידוש, לפחות רצויים בעיניי שלי, בעיני המתבונן, כמובן אפשר לחלוק על הדבר הזה. הזכירו קודם לכן את הנושא של דברים שנשים מאתגרות את הפוסקים, אז ניקח דוגמת תלמוד תורה לנשים, זה בוודאי ובוודאי מהחידושים הגדולים שנעשו בעשרות השנים האחרונות, ולאט לאט הופכים להיות כמוסכמה, לפחות בציבור באוכלוסייה מסוימת, הופך להיות יותר ויותר כמוסכמה, וסביר מאוד להניח שדברים אלה יורחבו יותר ויותר. זה בהחלט חידוש גדול, בהחלט יש לו, הוא נשען על אדני, לצורך ענייננו, דימוי מילטה למילטה, הוא לא פריצת גדר בהלכה, למרות שהוא ניתן היה לצייר אותו כחזה, אבל ניתן גם לבסס אותו, והוא מתפשט יותר ויותר ויותר, אז הוא אפשרי בחידוש, יש לו, ניתן על אדני השתלשלות מסורתית, ניתן להצמיד אותו להשתלשלות מסורתית, ניתן לעגן אותו בהשתלשלות מסורתית, למרות שיש פה כמובן חידוש, אם אתה לוקח את הפרספקטיבה של 100 שנה, שלא לומר 200-300 שנה, ברור שבפרספקטיבה כזאת מדובר בחידוש, חדשנות שכמעט היינו אומרים לא שערו בבותיכם, וזה שערו בבותיכם וכולי. הסכמי קדם ניסויים שעכשיו נידונים מאוד, חלק מהמועצת הרבנים של צוהר, אז אפילו אני קצת מעורב בדברים האלה, הם ודאי עומדים כרגע לפרק, אז היום זה מציג יותר, אולי זה קודם, זה 20 שנה קודם של תלמוד תורה לנשים, שהופך להיות יותר ויותר רלוונטי, ובעוד 20 שנה זה כבר יהיה ביד המקודחה, יהיה דבר מובן מאליו, חירש הזכירו קודם לכן, גם הזכרתי אותו בספר, אז שוב, היו פוסקים שנצמדו לקטגוריות מסוימות, שממילא הדברים לא בריא שינוי, הייתה לי את הזכות דווקא לפני כשבועיים לבקר במוזיאון החרשים בחולון, שזה מרתק ואני ממליץ לכל אחד ואחד מכם ללכת לשם, שרואים את המהפך הסוציולוגי, התרבותי וכו' וכו', והנגזרות שלו הלכה למעשה, שבאות ידי בדיוק הפוסקים, לא מהעשור האחרון, אלא זה כבר 20 ו-30 ואפילו 40 שנה, התשובה של הרב ויינברג מאוד מאוד חשובה בדבר הזה, שלא רק בגלל השורה התחתונה שלה, אלא גם במתודה שהוא נוקט כדי להצמיד את הדברים האלה, כאמור, לדימוי מילטה למילטה, ולאפשר את הדבר הזה. וכן הלאה וכן הלאה, זה שלוש דוגמאות אפשר לתת, לא 30 אלא 300 ואולי גם 3,000. אפשרי בחידוש ולא רצוי, זה כמובן בעיני המתבונן. לפני שלושה ימים הבן שלי שלח לי איזושהי כתבה שפרסמה באינטרנט או באיזשהו מקום כזה ואחר, שעכשיו בארצות הברית בבית ספר אורתודוקסי, או מודרן אורתודוקס, זה עדיין אורתודוקסי, SAR, מי שמכם מכיר, התיר המנהל לנשים לענות תפילין, לתבוש תפילין בתפילה. כן, ניתן למצוא לזה תקדימים תלמודיים, ניתן. והם קיימים כולל בתלמוד וכולל גם בספרות של ראשונים וגם אחרי כן. האם הדבר הזה רצוי? אני לא אכנס כרגע על כל ההתפלמסות בסביב הנושא הזה, לדעתי זה לא רצוי. אפשרי? כן. רצוי? לא. הנוסח האחיד שצוין קודם לכן, כן, אפשר להגיד, אפשר לעגן את הנוסח האחיד, הרב גורן מאוד מאוד נדע לכיוון הזה, אפשר לעגן את הנוסח האחיד בספרות, מסורתית, פסיקתית וכדומה וכדומה. לעניות דעתי, ופה אני ממשיך גם דברים שהרב קוק אמר בזמנו, הוא אמר את זה לגבי נוסח, הוא אמר את זה לגבי הגייה, לא, זה מאוד מאוד לא רצוי, אדרבה ואדרבה מאוד מאוד רצוי, לפחות בשלב הנוכחי. עד דיברנו על נכות הלכתית, לבוא בשם צדקנו נדבר פעם אחרת. אבל בינתיים, נכון לעכשיו, אני לא רואה שום סיבה לעשות את הדבר הזה, גם הוא אפשרי, אני חושב שהוא לא רצוי, והייתי אומר אפילו להפך, רצוי מאוד שלא לשנות את המוסכים השונים ואת ההגייה השונה וכדומה, אין, לעניות דעתי אין סיבה לעשות את הדבר הזה, למרות שהדבר הזה אפשרי. ויש דברים כאמור שהם לא אפשריים בחידוש, לפחות בשלב שבו אנחנו נמצאים. דיברנו גם ביום טוב שלישי בעלויות, אפשר לדבר על דוגמאות נוספות מעין אלה, כל סיפור של הגרמה בנזיקין, שבתי הדין מאוד מתקשים להתמודד איתו, כאשר נצמדים להלכה, אני לא מדבר כרגע על בוררות, אני לא מדבר כרגע על עוקפי בעין, עוקפי הלכה, לא באלף, חלילה, אלא בעין בעין, עוקפי הלכה, זה הגיעה שלי לא משהו, עוקפי הלכה, כן, ניתן להתמודד, אבל אם אתה אוחז את השור בקרניו, קשה מאוד לבתי הדין להתמודד עם הדבר הזה. הדבר הזה נעשה ומופעל וכדומה, אבל פה באמת יש התמודדות שהיא מאוד, שהיא על גבול הלא אפשרי אם נכנסים לשור בקרניו. או למשל, מוקצה. לא מעט מהלכות מוקצה בשבת, חוזר למה שדיברנו לגבי יום תושבים של גלויות, לעניות דעתי, אם סנהדרין היו היום, היו משנים פה דברים באופן אפילו הייתי אומר דרמטי ביותר. אגב, חלק לכולם, אבל גם חלק דווקא לחומרה, היו מכניסים כמה וכמה דברים לאיסור, כמו שהיו מוצאים כמה וכמה דברים ליתר. לא אגיד להסביר אלה פרטים, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות מהסוג הזה. כן, הדבר הזה הוא על גבול הבלתי אפשרי, בגלל אותה נכות הלכתית שכמו שדיברנו. לכן, כאשר מדברים על חידוש בהלכה, לא ככה חדשנות, אלא חידוש בהלכה, והולכים לדגם המרכזי הנוהג בספרות הפסיקתית של דימוי מילתא למילתא, אז הקטגוריות האלה מופעלות, ופעמים הן מוטות ימינה, פעמים מוטות שמאלה, ומטבע הדברים כמובן, אישים ושיטות מאוד מופעלים בתוך המגרש המשחקים הזה. אני מסכים לחלוטין למה שאמר הרב דוקטור מיכאל אברהם, אני חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, שהמושג מחמירים ומקילים בהלכה הוא מושג מאוד תפל ומאוד שבלוני, וגם מאוד מאוד לא מדויק. בעקבות, על רקע הסתלקותו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כתבתי מאמר, בגלל שזה כל כך עצבן אותי, שהעיתונאים של מטבע הדברים, שהם הכותבים המרכזיים בעניינו, אז הדבר המרכזי, לא המרכזי, הדבר, אחד הדברים המרכזיים בהלכה, דיברו על כוח דהיתר העדיף, הכוח דהיתר של הרב עובדיה, שזה דבר נכון, אין ספק, אבל צריך לקבל את הפרספקטיבה. ואז הבאתי מצבור של דברים שבהם הרב עובדיה החמיר. הבאתי אולי 5 או 6 או 7 דוגמאות, תאמינו לי שיש גם 20 ו-30. וכל המקרה כמובן צריך לבדוק לגופו, כי אין ספק שכוח היתר העדיף היה כלל משמעותי בפסיקה של הרב עובדיה, אין חולק על הדבר הזה. הוא עצמו אמר את הדבר הזה, הוא ביטא את זה בכתובים, הוא ביטא את זה בעל פה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אף על פי כן ולמרות הכל, אי אפשר לעשות אותו לאיזשהו דמות שבלונית של ההולך אחר המקל ואומר כן לכל אשר ישאלו. לא. בדברים מסוימים הוא אמר לא, והחמיר, ואני אתמר יותר מזה, החמיר במקומות מסוימים שאפשר היה להקל. ויש לא מעט דוגמאות לעניין הזה, מסיבות ונסיבות פרטניות לכל מקרה לגופו, אבל הדבר הזה קיים. לכן העניין הזה של הפוסק המחמיר, הפוסק המקל, זו אמירה סטריאוטיפית, אם כי כמו לכל אמירה סטריאוטיפית, גם בה יש גרעין של אמת. בהחלט אפשר לבוא ולומר ולהצביע על פוסקים מסוימים שיש להם משקל משמעותי של החמרה, משקל משמעותי של הקלה, בפרט כאשר הם עצמם אומרים את הדברים האלה באופן גלוי. זה לא תמיד קורה. לא תמיד קורה, אמרתי שאני מסביר מספיק רק 4 מילים, אז בסדר. אז כאשר הם עצמם אומרים את הדבר הזה, ודאי שזה חלק מהעניין המשמעותי. אחת, ואולי בזה נחתור, לגבי מושג שבעולם האקדמי התלמודי מקובל לדבר עליו, זה החתימה הספרותית. שזה דבר שדווקא הרב דוקטור מיכאל אברהם כתב במאמר, וקיוויתי שלזה הוא התייחס, כי זה היה נותן לי מה לדבר. אז לא נותן לי מה לדבר, אז נאלץ לדבר על דברים אחרים. החתימה הספרותית